ספורט בשתיים, שבוע טוב, יום ראשון, שיהיה שבוע כיף, שיהיה שבוע עם בשורות טובות, עם סיום לחימה, עם איזשהו מתווה להחזרת כל החטופים, החיים והמתים, הלוואי, 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 שכל החיילים גם כבר יחזרו לחיים הרגילים שלהם. מקווה מאוד שהשבוע לפחות תהיה התפתחות בנושא הזה. ואנחנו רוצים כמובן להתעסק בכל מה שקשור למכבי חיפה והפועל חיפה בכלל. היום איזה יום פסיכי לגמרי, יש לנו גמר וימבלדון, אלקרס נגד סינר, שזה לבד, חבל על הזמן. יש לנו את גמר גביע העולם, פריס סן ז'רמן נגד צ'לסי, שזה גם אירוע אדיר. ויש לנו את הסופר קאפ הישראלי, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד, יום שפשוט צריך לשבת מול הטלוויזיה, ולא לקום אפילו לשנייה אחת. ליאב נחמני, מה העניינים?
כן, מול הטלוויזיה, יש כאלה שכבר בדרך.
הלו, הלו, אתה יודע, אני מספיק חורש, אז אם היום יש לי את הפריבילגיה לשבת בבית, אני מבסוט.
תומר, אני אגיד לך רק דבר אחד. קודם כל, פועל באר שבע תשחק היום, אחרי שנחתה ביום שישי בצהריים.
מטורף, בארץ. מטורף.
עכשיו תקשיב, הייתי איתם וחזרתי, אני כרגע עדיין עייף. אני לא שחקן, לא רץ היום על הדשא ולא שום דבר. ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי. אנחנו אולי נדבר תכף על מכבי חיפה, אבל דיברת על הנושא הזה, אז אני אומר לך שגם אתה יודע שהרכב שהיה לערב בערן קוז'וך, זה לא הרכב שהוא היה מעלה, בוא נאמר אם זה היה גביע המדינה ומשחק על תואר.
ברור, אבל אתה יודע, זה עדיין משחק על תואר, וזה מבאס מאוד בשביל הפועל באר שבע. לא מצליח להבין את המנהלת, לא מקובל עליי גם שאין תאריך אחר, כי אם אפשר לחפש טוב, גם מוצאים תאריך אחר. אני חושב שזה גם לא פייר כלפי הפועל באר שבע. מזכיר לך שגם למשחק הזה הם צריכים ביום שלישי לטוס להונגריה.
העניין הוא המדהים, הוא ש... את כל הנושא הזה של המפעל האירופאי או תלוף האלופים ייצרו כדי לסייע לקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה.
נכון, נכון.
אז במקרה הזה זה לא קרה.
אז זה גם לדעתי, מבחינה שוויונית, נותן להם פחות סיכוי היום, כי הם לא עולים בהרכב האופטימלי, לנצח את המשחק. לא שאין להם סיכוי, ברור שיש להם סיכוי, גם עם ההרכב הזה.
גם הרכב השני, השני לכאורה הוא הרכב...
נכון, נכון, אבל ברור לך שאם לא היה משחק ביום חמישי, הוא היה עולה היום בהרכב אחר, לצורך העניין. וגם זה פוגע בהם בהכנות למשחק ביום חמישי. עם טיסה ועוד משחק, וחלק מהשחקנים שישחקו היום יצטרכו גם לשחק ביום חמישי. מאוד מאוד מצער, לא לדעתי היה צריך למצוא פתרון הרבה יותר יצירתי, ואני חושב שזה לא פייר כלפי באר שבע.
בחמישי הם הגיעו בשעה אחת בלילה למלון. עד שעה שלוש וחצי, ארבע, בכלל עד שהם התפזרו וניסו כזה לנוח, ולא ממש עשו את זה. ובתשע בבוקר כבר היו על טיסה, בשבע בבוקר כבר היו בשדה, תשע בבוקר כבר היו על טיסה לארץ. לא יודע, תומר, לא יודע.
אז במקום לתת להם עוד כמה ימים של מנוחה והתארגנות, אז עושים להם משחק ועוד משחק על תואר.
מה שכן, גם צריך להיות כנים ולומר, בחודש אוגוסט לא כל כך היה איפה לדחוף את המשחק הזה, אם וכאשר היו צריכים לדחות אותו לתאריכים אחרים.
אז זה מה שהיה צריך לעשות, לדחות אותו לתאריכים אחרים. מה קרה?
זה כבר משהו אחר.
מה קרה? תגיד.
ואז תבוא מכבי תל אביב ותגיד, אבל זה חלק מההכנות המקצועיות שלנו למשחקים באירופה.
כן, אבל ידעו שבאר שבע מראש...
שזה גם שיקול, שזה גם דבר נכון.
לא, אין בעיה, אבל ידעו מראש שבאר שבע משחקת בתאריכים האלה, זה לא היה הפתעה. אז יכלו להיערך טיפה שונה, ככה שזה גם לא יפגע במכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב תעשה עוד איזה משחק אימון במקום הסופר קאפ, וגם ייתן מנוחה להפועל באר שבע. הרי בסופו של דבר, המנהלת, 8 זרים, 10 זרים, ומה זה עוזר להם אם הם פוגעים בהכנות שלהם לקראת המשחק באירופה? הרי כל העניין הוא של הזרים, כדי שהקבוצות יהיו יותר חזקות, שיוכלו להתמודד באירופה, ואז אתה דוחף להם את המשחק הזה באמצע, משבש להם את כל התוכניות ומביא אותם על הגחון ביום חמישי. עזוב, נכון שבאר שבע אומרים, לא, אנחנו בסדר, אנחנו זה, אבל השחקנים, כמו שאתה יודע, נחמני, מדברים אחרת.
חד משמעית, לא רק שחקנים.
יפה, בוא נדבר קצת על מכבי חיפה. מה חדש במכבי חיפה, שגם נערכת למשחק רשמי ראשון ביום שבת, משחק האירופאיות נגד ביתר ירושלים?
כן, יום שבת משחק ראשון. קודם כל, אני חייב לומר שאני מקבל המון הודעות, כמעט מדי יום, ברשתות, בפרטי, מתי מגיע חלוץ, מתי מגיע קשר, מתי מגיע מגן ימני, ואני כל הזמן, אני עונה לכולם את אותו דבר, אם הייתי יודע, תאמין לי שהייתי מפרסם.
ברור.
אם היה לי את הנתון הוודאי, מי מגיע ומתי, תאמינו לי שהייתי מפרסם, ואני אומר את זה גם כאן. מה אני כן יודע ויכול ככה לספר? אז כן, מכבי חיפה כרגע, זה נכון שהייתה התמקדות בשתי עמדות, בחלוץ ומגן ימני, וכמובן שבהמשך נוספה עמדת הקשר. אני לא פוסל שיגיעו שלושה שחקנים, כלומר גם מגן ימני, גם קשר וגם חלוץ.
זרים.
זרים זה עדיין תלוי, כי אם יגיעו שלושה זרים, אז זה אומר שצריך או לשחרר זר אחד, או לראות מה קורה בסוף השנה, אם וכאשר, לגבי האזרוח של פייר פורנו. אז צריך עדיין לחכות ולראות אם כל השלושה יהיו זרים, או שהמחלקה היהודית תפתיע עם עוד איזה יהודי מהתפוצות שיבוא ויעשה עלייה. אבל שלושה שחקנים, זו המטרה, ואני חושב שתוך כדי תנועה, כאשר יראו מה יש להם ברמת האפשרויות, לפי זה אנחנו נדע אם וכאשר ישוחרר אחד השחקנים הזרים, מה שכרגע לא נראה לי על הפרק, או לחלופין, כמו שאמרתי, שיגיע שחקן עם שיר השם כישראלי או ישראלי, ואז יקל על הנושא הזה.
מה לדעתך העמדה שהכי צריך, כאילו מגן ימני חלוץ או קשר שש, מה העמדה הכי קריטית כרגע?
לדעתי קשר שש, זו רק דעתי האישית, אני לא מאמן, לא מתיימר להיות, ואני לא יודע מה רואה פלורס, כי אני מן הסתם לא רואה את האימונים, ראיתי רק את משחקי האימון, אבל ממה שראיתי מהעין שלי, זה ניכר שמכבי חיפה חסרה מאוד, קשר באמצע, כזה שיעשה בלנס במשחק, אחד שמחלץ כדורים, כמו שפלורס היה רוצה עם הלחץ הגבוה שלו, ולא ראיתי את זה במשחקים הראשונים, וניכר שגם מגן ימני, כשרואים מה יש עם פייר קורנו בצד אחד, אז מן הסתם צריך אחד שישלים אותו בצד השני. בטח כשיש חלוץ כמו יובנוביץ' תומר, שמה שנקרא צריך שיאכילו אותו, הוא לא מייצר לעצמו.
מי ייצר לו? אולי דיה סבא יכול באמת לייצר קצת?
מה, דיה סבא, אבל כן, צריך גם משחק אגפים, ותאר לך שיש קורנו בצד אחד, ועוד מגן ימני.
ליאב?
אתה איתי?
כן, הלכת פשוט קצת לאיבוד.
לא, אולי על כלי שש. אמרתי, תאר לך שיש שחקן כמו קורנו בצד אחד, סבא מאחורה, ועוד מגן ימני תוקף בצד שני, שיודע לתת כדורי רוחב וחוטיים, אתה פתאום מכבי חיפה היא קבוצה אחרת לגמרי, היא הופכת להיות הרבה יותר מגוונת.
כן, זה נכון, אבל אתה יודע, דווקא בקטע הזה, כשאני מסתכל גם על הספסל, אתה נשאר כאילו עם דיה סבא שהוא הקשר הצעירתי היחיד בסגל, צריך להגיד את האמת, וזה לא מספיק.
תראה, לפי דעתי, אם חזיזה לאט לאט יחזור לעצמו, ראיתי אותו ככה במחנה עם ניצוצות כאלה, גם עם השאר שלו וגם כל מיני כמה פעולות יפות, אז חזיזה זה שחקן אחד. אנחנו רואים שפלורס מאוד מאמין ביד חלילי במחנה, וזה שחקן שאנחנו יודעים שיש לו פוטנציאל, וחברנו רובן עטר מדבר עליו הרבה.
נכון.
ובוא, גם מכבי חיפה רואה בו כשחקן עם פוטנציאל גדול, גם להשתלב בקבוצה הבוגרת, וגם בעתיד להימחר לחול. אז אם פלורס באמת יצליח לממש משהו מהפוטנציאל של יד חלילי, אז מכבי חיפה הרוויחה בגדול.
נכון. שני דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם שמאוד מעניינים אותי. אחד, עתידו של גיא מלמד, איפה זה עומד. והדבר השני, מה הצפי בכלל לחזרה של נואל? בכלל לעניינים, אני לא מדבר להיות שחקן משמעותי, קודם כל לחזור בכלל לעניינים.
טוב, נתחיל עם גיא מלמד. אם יגיע חלוץ זר נוסף, אז אני חושב שמהצד של השחקן עצמו, יבקשו קודם כל להבין מה קורה.
נכון.
אם הוא, מה התוכניות לגביו? זאת אומרת, שחקן שהגיע שהבטיחו לו X, ואם הסיטואציה תשתנה, שאני אומר X, כמובן הבטיחו לו להיות שחקן משמעותי, ואם המצב הזה ישתנה, אז מן הסתם ידרשו הבהרות, ואם ההבהרות הללו לא יספקו את מלמד, הוא עשוי לבקש לעזוב. במצב כזה, אני שומע הרבה מאוד שמועות, אז אני מנסה באמת להתעמד לעובדות. אני לא מכיר שום פנייה מצד שום תפוצה למכבי חיפה, כרגע לגבי גיא מלמד. מה אני כן שומע? קבוצות שמגששות, דרך צד שלישי, מה יקרה אם ומה יקרה אם גיא מלמד יבקש לעזוב את מכבי חיפה, האם אין אופציה. ותראה, דווקא מכבי נתניה, שמכרה אמש את דניאל דאפה להפועל תל אביב, עדיין יש לה שני חלוצים בסגל, אבל זה משהו שלפי מה שאני שומע יכול להיות ריאלי מבחינתם, למרות שיש להם שוב...
אני חושב שלפי הרזומה שראיתי של החלוץ הברזילאי שהם הביאו, וווילסון אריס, שאתה יודע, הוא יהודי, הוא לא זר, והוא גם ירד שנה שעברה ליגה, הוא חלוץ בסדר.
הוא חלוץ טוב.
אין להם עדיין את החלוץ המוביל. אין להם עדיין את הזלטנוביץ', אתה מבין? ודווקא פה אני חושב שגיא מלם בהחלט יכול להיכנס למשבצת הזו.
יפה, אבל גם שם, גם בנושא הזה, זה עדיין מוקדם. הפועל תל אביב כבר למעשה כמעט סגורה, כי מן הסתם ברגע שלקחה את דאפה, ואת אנס מחמיד, שאגב כבש היום, דיברנו על הפתנה שעברה.
אנס מחמיד, אני לא מודע, אני חושב שהפועל תל אביב עשתה פה עסקה אדירה עם אנס מחמיד, ואנשים פשוט יראו את זה לאורך כל העונה, את הגולים שלו, את הלחץ שהוא עושה, איך שהוא מציק לבלמים, הוא חלוץ אדיר לליגת העל.
הוא גם גולר, הוא חלוץ טוב.
חלוץ אדיר לליגת העל, אני זוכר אותו מכב תח תקווה, שמע, יש לו את זה, כמו שאומרים, בגדול.
אני מסכים איתך. עכשיו, זה לגבי מלמד, כרגע, שמע, אין לו מה לעשות, הוא ויובנוביץ' מבחינתו בסגל, זאת תחרות מן הסתם בין שני חלוצים, זה מצב טוב מבחינתו, אבל חלוץ זר נוסף משנה את כל התמונה.
חד משמעית. לגבי נואל, מה אנחנו יודעים?
נואל חוזר אחרי 7 חודשים ללא אימונים, ולהבנתי הוא חוזר ככה בהדרגה, יותר קל לו להתנהל בול המאמן הארגנטינאי בגלל הספרדית, וגם העוזרים, אז זה ככה, מה שנקרא, הרבה יותר קל לו להבנתי, לפי מה שאני שומע, גם, אתה יודע, הם יותר מבינים אותו, את המנטליות, מבינים את כל מה שמסביב, מה שקורה איתו, והוא מרגיש מאוד נוח עם המאמן. אם זה יבוא לידי ביטוי, גם ברמה המקצועית, מכבי חיפה באמת יכולה להרוויח את נואל לראשונה מאז שהגיע, כי בו עוד לא ראינו מנואל שום דבר, מהיום שחתם במכבי חיפה.
וגם לא פשוט לחזור מהפציעה הזו, ווואלה, אני לא יודע, אני לא יודע.
תומר, זו פציעה קשה, צריך לזכור שנואל הגיע למכבי חיפה בעונה שעברה, עם ציפיות אדירות, בלי שפה, מאוד היה לו קשה להיכנס לעניינים, גם בחלק מהזמן הוא לא שחק בעמדה שלו. זה לא שראינו ממנו משהו יוצא דופן גם בעמדות שהוא שיחק או בדקות שהוא קיבל. ועדיין, כן הוחלט לתת לו עוד הזדמנות, ואני באמת, גם ממה שאני שומע על הקשר שלו עם הצוות המקצועי, אני מקווה שזה משהו שאולי קצת יגרום לו להרגיש יותר בנוח ולבוא לידי ביטוי.
כן, בהחלט אני מסכים איתך. אני מאוד סקפטי בעניין הזה, אני חייב להגיד, משהו פה לא עובד בעסק הזה, ובלי קשר רק לפציעה. אני גם לא הבנתי את הקטע שהוא שיחק במשחק האמון הראשון, יצא אחרי רבע שעה, ועכשיו לא יודעים מתי הוא חוזר בכלל. משהו פה לא ברור לי בכל ההתנהלות מולו.
אני חושב שמחזירים אותו בהדרגה, הוא חוזר, אבל לאט לאט, הוא לא חוזר מעכשיו לעכשיו ל-90 דקות. אני חושב שעד תחילת הליגה הוא יהיה בסדר.
טוב, נשאר לנו באמת רק לחכות ולראות. יש איזה משהו חדש בנוגע למגן הימני, לקשר 6 או לחלוץ? יש איזה משהו שבאמת מתקדם לקראת סגירה כבר?
יש את טריוונטה סטיוארט, אותו חלוץ שמשחק בליגה הסרבית, הג'מייקני, שמכבי חיפה עליו. אבל כמו שדיברנו על נושא הקשר האחורי, זה די פורס את הקלפים, כי שוב, יש כרגע שני זרים שאפשר לצרף, אם יגיע סטוארט זה משאיר להם עמדה לזר אחד, ואז מה הם עושים? יש קשר אחורי שהבינו מן הסתם שחייב להביא, ומגן ימני שמלכתחילה רצו להביא, אבל אתה יודע, הגדילו אמנם בשנה אחת ל8 זרים, מכבי חיפה אם זה היה תלוי בה, אם אפשר היה להביא 10 ו-12, זה היה אולי פותר לה את כל הבעיות המקצועיות בסגל, אבל זה לא המצב כרגע. השוק הישראלי, אנחנו רואים אותו, כמה הוא קשה וכמה מעט מאוד שחקנים יש להביא. וגם אלה שעוד איכשהו מסתובבים בשוק, תומר, בוא נגיד, אני אומר את זה מתוך כבוד להרבה מאוד שחקנים, זה לא בטוח הרמה שמכבי חיפה מכוונת ורוצה להיות בה.
חד משמעית, אני מסכים איתך.
אז, ואתה יודע משהו? זה מתחבר לכל הדיון הזה גם של הזרים. שכל הזמן אמרו, השחקן הישראלי, אז אני אומר ככה, השחקן הישראלי טוב, אם הוא יהיה טוב, יהיה לו מקום. זה לא משנה את זה במכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, טבריה, אשדוד או הפועל פתח תקווה. שחקן ישראלי טוב, יהיה לו מקום. ואם אין מספיק שחקנים ישראלים טובים, וכאלה שפחות טובים, נסחרים, בוא נאמר, במספרים מאוד מאוד גבוהים ולא ריאליים, אז כן, אז אולי האפשרות להביא שחקנים זרים, איכותיים יותר, זה דבר טוב, ואז גם אנחנו נראה רק את הטובים באמת משחקים, ואלה שפחות טובים יצטרכו להוכיח את עצמם בשביל לקבל את ההזדמנות. אני חושב שזה מהלך טוב, וכשאני שומע כל הזמן, אז מה עם השחקן הישראלי? בוא תומר, הליגה שאנחנו הכי אוהבים לראות, תסכים איתי לכל הפחות, זו הליגה האנגלית, נכון?
נכון.
יפה. אין שם הגבלת זרים, כל אחד יכול להביא כמה זרים שהוא רוצה, ולא כולם שם, זה מנצ'סטר סיטי שמביאה זרים ב-100 מיליון פאונד או יורו. אוקיי? אבל אנחנו רואים שיש המון זרים, והליגה פשוט ברמה יותר גבוהה, וגם השחקנים האנגלים שמשחקים, הם רק אנגלים, השחקנים האנגלים ברמה הכי טובה. אז אנחנו לא עדיין לא במקום הזה.
ברור שלא.
אבל אני לא מכיר שום, אני לא מכיר אבל שום ליגה בעולם, שהמטרה של הליגה היא לקדם את השחקן המקומי. לא מכיר דבר כזה. או שהמטרה של הליגה היא להיות ליגה טובה תחרותית, או שהמטרה של הליגה המקומית, הליגה הבחירה, היא לקדם את השחקן.
אני מסכים איתך בגדול מה שאתה אומר, אבל אני חושב שיש פה גם הרבה צביעות, ואני אסביר לך למה. כי ברוך לחלוטין, שאם המס על השחקן הזר היה עולה בדיוק כמו המס על השחקן הישראלי, אז אף אחד לא היה רץ והיה אומר, אני רוצה 8 זרים, ואני רוצה 10 זרים. והמטרה של זה גם להוריד את הכסף של השחקן הישראלי, כמו שאתה ציינת. אז יש פה גם איזשהו שיקול כלכלי של הקבוצות, ואי אפשר להתעלם מזה. אתה יכול להפות את התמונה, לא את הספציפית. הקבוצות יכולות להפות את הקבוצה, את התמונה, והצלחה באירופה, והצלחה באירופה, אבל אני אומר אחד משמעות, ואתה יודע שאני צודק. שאם היו מעלים את המס של השחקן הזר לאותו דבר כמו השחקן הישראלי, לא הייתה בכלל ישיבה במנהלת להביא 8 זרים ולא 10 זרים.
אני מסכים איתך. יחד עם זאת, אתה בקשר עם בעלים לפחות כמוני, וגם אתה שומע מהם את השמות שהרוויחו בשנה שעברה מספרים כמו מיליון שקל ברוטו או 800 אלף שקל ברוטו, ואתה אומר על חלקם, וואלה, אני לא יודע, כאילו...
זה לא רק השכר, אגב, נחמני, זה גם הדמי העברה שאתה מעביר.
הכל אחרת, הכל הרבה יותר יקר.
אתה שילמת על 50% מהכרטיס של רועי לוי, באר שבע, 600 אלף יורו. בוא. אתה יודע, ואני מת, לא, אני אומר, ואני מת על רועי לוי, ואני חושב שהוא בהתקדמות עצומה, אבל המחיר לא משתווה, אני לא רוצה לדבר בכלל על איתן אזולאי, כן, ועל שחקנים אחרים.
תומר, בוא ניקח את מכבי חיפה. מכבי חיפה שילמה על גוני נאור 2 מיליון שקלים.
שזה גם, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, 2 מיליון שקלים זה לא הרבה כסף, אבל יחסית לרמה של השחקן, וואלה, זה כן הרבה כסף.
יפה. אז אני נותן, אתה יודע מה, בוא...
אבל לקחת את הקטנה, איתן אזולאי זה פי 6.
יפה, לא רוצה להכניס לך לזה, כי גם הילד היה קשור בעסקה הזאת.
לא משנה, בלי קשר לילד, עדיין שילמו סכום מאוד מאוד מכובד.
זו עסקה שישבה על מכבי חיפה ברוטו, 1,800,000 יורו, אם אני לוקח גם את הערך של מאור לוי. ובוא, אני לא בטוח שמכבי חיפה ביום יום הייתה משלמת 1,800,000 יורו על איתן אזולאי. אני מאוד מצטער, זו האמת. זו האמת, אבל השוק והמצב של השוק אילץ אותה בסופו של דבר לעשות את זה, כי הייתה צריכה קשר אחורי ישראלי, ואיתן אזולאי הוא היה זה שבנמצא, ושאפשר להביא, ואם המחיר היה גבוה, אז לא הייתה ברירה, ובסוף גם המאמן רצה אותו, אז הביאו אותו, ואנחנו בינתיים רואים מה קורה עם הסיפור הזה. אז אחת המטרות של קבוצות בארץ היא להימנע מעסקאות שכאלה. להגיד לך שזה יקרה ב-100%, אני לא בטוח, אבל...
בוא נראה.
זה בוא בטוח נראה. יוריד את המספרים של השוק הישראלי, זה אני בטוח ב-100%.
שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, לגבי סברינה, כי במידה ואכן, ולא רק אתה אומר את זה, שמענו, ראינו עוד כתבות, שיהיו באמת הצטרפות של 3 זרים, ומכבי חיפה תצטרך לוותר על זר אחד, האם סברינה זה הזר שמכבי חיפה אולי שוקלת לוותר עליו?
אני חייב לומר שאני לא יודע, תומר, להיות כן ולומר שאני לא יודע אם מכבי חיפה תוותר על סברינה, על נואל אני לא יודע, ויש גם, אתה צריך לזכור את פדראו שחוזר מתפירה של המיניסקוס.
נכון.
אז אנחנו גם לא יודעים איך הוא יחזור. אני חושב שגם מכבי חיפה לא באמת יודעת אם וכאשר היא תלך למערך כזה את מי מהזרים תשחרר. אני אתאר לעצמי מן הסתם שזה לא יהיה לא סק ולא מן הסתם לא פייר קורנו, אז אנחנו יודעים...
למה אני אומר את זה? כי בזה אנחנו נסיים, כי אני מדבר על זרים שלפחות על פי מה שאנחנו רואים כרגע, לא אמורים לפתוח בהרכב של מכבי חיפה. הסברינה 1.3 מיליון יורו לא פותח, נואל 2.5 מיליון יורו אין בכלל על מה לדבר. אתה מבין? אז זה נראה על פניו שאלה הזרים, שאם כבר צריך להקפיא מישהו או לשחרר מישהו, שזה דווקא יכול להיות אחד משני אלה. תמיד אפשר לחכות ולהגיד, לא, לא ראינו מספיק מנואל, בוא נחכה ל-2046. אולי אז נראה ממנו יותר.
ואני שוב חוזר לפדראו, גם בגלל שעוד לא חזר מהפציעה, ואתה לא יודע איך הוא יחזור, ואל תשכח שלמכבי חיפה יש עוד בלם בסגל, שגם מעורר עניין מעבר לים, ליסה ביסת, מקלן, אז וואלה, לא בטוח שמכבי חיפה לא תבוא ותגיד, רגע, יש לנו פה מניה שאפשר להשפיע בה, אולי גם להרוויח ממנה. לך תדע, אני לא בטוח שמהלך כזה דווקא לא יכול להיות יותר מתאים מבחינת מכבי חיפה.
כל מקרה יהיה מעניין, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה כבר להתחיל להנחית את המגן ימני קשר חלוץ, כי נכנסים כבר, תודה, לעיצומם של ההכנות.
בקרוב באירופה, מכבי חיפה תעבור עם מגן ימני, לא. בלי קשר אחורי ובלי חלוץ.
צודק 100%, אני לא רוצה אותם למשחקים האלה, אבל אני כן רוצה שהם יתחילו כבר, יבואו, יחתמו, יבינו מה זה מכבי חיפה, יכנסו לרצף של האימונים, יכירו את הקבוצה, כל הדברים שיקלו על מכבי חיפה לקראת הסיבובים הבאים שלה באירופה ולקראת הליגה.
מסכים.
ליאב נחמני, תודה רבה לך, שיהיה לך יום נפלא.
רגע, אנחנו מתראים או לא מתראים?
לא, לא, היום אני קלה בבית, רואה את הדברים.
כן, טוב קשה, טוב קשה.
יאללה,
טוב, ביי. רדיו
חיפה. עכשיו ברדיו תומר לוי. ספורט ושתיים חזרנו, ניסן קניאס גם חזר מיוון, מה קורה ניסן?
אהלן, תומר לוי, עדיין לא מחר, אבל...
אתה כל פעם אומר מחר, מחר. יום שישי אמרת גם מחר.
לא, לא, לא שאלתם. סופי ומוחלט, מחר בבוקר אני אהיה.
אני רוצה לגעת בסוגיה מסוימת ש... אתה ככה, היום ראיתי אותך בקבוצה של הפן, קצת מדבר על זה. גיא מלמד, זה פספוס במכבי חיפה?
בהחלט.
תסביר.
הוא לא קיבל את הצ'אנס הראוי, ברק בחר לא יהיה פה. אנחנו יודעים את זה עוד מהקיץ שעבר, שהייתה הזדמנות שיביא אותו במקום פירו, הוא רצה את קייס גנם. ברק מאמין בחלוצים מהירים, או לחילופין חזקים ופיזיים כמו פירו, והוא לא נתן לו את הצ'אנס. אגב, במאה דקות שגיא מלמד שיחק, הוא הפקיע יותר שערים מדין דוד ששיחק יותר ממנו, הוא 4 שערים והוא 3 שערים, אז אני חושב שגיא מלמד הוא חלוץ ליגה לגיטימי לחלוטין, עם מספרים מוכחים, ואין לי ספק שהוא יקבל את ההזדמנויות בליגה, הוא יחפה על זה שהוא לא שחקן מהיר, בהתמצאות ברחבה, בחדות מול השאר, בזה שהוא צריך ממש מעט מצבים בשביל להפקיע, ואני לא הייתי מוותר עליו, לא מוותר על 9 ישראלי.
שמע, מה זה לא מוותר על 9 ישראלי? אבל אם אתה מביא עוד חלוץ זר, ניסן, אתה מבין גם את הרצון...
אז אני לא מבין למה.
בדיוק, כי אם אכן יגיע, ואנחנו מבינים שמחפשים ומנהלים מסע ומתן.
אני חושב, אם אתה שואל אותי, שמכבי חיפה זקוקה יותר מחלוץ לכנף ימין. כי סברינה הוא לא בלופ, וחלילי עדיין שחקן.
אז למה משאירים אותו? תגיד, אני לא צריך להבין.
תומר, בוא, העניינים הם כלכליים נטו. ברגע שמועדון קרחה שחקן ב1.5 מיליון יורו, ונתן לו חוזה של 3-4 שנים, קשה מאוד להתנתק מהחוזה הזה, ולכן משאירים אותו.
אבל זה עמדת זר, ניסן, זה לא עכשיו זה שחקן ישראלי. זה עמדת זר, יש לך 2 כאלה שאתה תקוע איתם.
אני מסכים איתך. זה ניתוח כירורגי מאוד מאוד כואב, בלי הרדמה. להשקיע בשני זרים שקרוב ל... בוא נגיד, מעל 3 מיליון יורו עם חוזה עתק, ולחתוך אותם בקיץ.
מה זה מעל 3? מעל 4 אפשר להגיד.
לא, זה 1.5 ונואל 1.9, זה 3.4 ליתר דיוק, ועוד שכר שמעורך באזור ה-400,000 יורו נטו. לחתוך את זה, אני לא רואה קבוצות שעמדו בתור כרגע לקלוט את סברינה ואת נואל, ואני לא רואה את מכבי חיפה נכנסת להרפתקה הכלכלית כזאת שתמונה בצידה.
אבל אתה מבין את המשמעות, ניסן, כי אוקיי, אז את איתן אתה לא תיגע כלכלית, סברינה אתה לא תיגע כלכלית, נואל אתה לא תיגע כלכלית, אז זה פוגע מקצועית בקבוצה.
מכבי חיפה קיבלה בונוס שיצרה אותו אלונה ויאנקלה ומיץ', שיצרו אותו ביחד.
כן, אבל שזה אתה צריך להביא זרים שיעשו הבדל, זה לא ודאי, אתה יודע.
ובתפקידים מאוד מאוד משמעותיים, זאת אומרת, אם אתה מביא את יובנוביץ' ואני מאמין ואני רואה שהמאמן הזה משחק 4-3-3 או 4-2-3-1, הוא עוד עבר, זה די דומה. זאת אומרת, יש מקום לחלוץ אחד במגרש. אז אם אתה לא מביא חלוץ שיודע לשחק גם בכנף, ברמה שווה, סטייל כמו שנגיד היה אלירן אתר, שאתה יודע לשחק גם כנף וגם חלוץ, אז זה מיותר. אתה מעמיס על עמדה שכבר יש לך אותה, יש לך זר, יש לך שחקן
ישראל. ניסן, תישאר איתי חצי דקה, כי אנחנו רוצים לפתח את הנושא הזה.
אוקיי.
פרסומת זהב, אנחנו חוזרים.
פיצה או סושי, תזמינו בהט. בים או בפיקניק, אפשר רק בהט. בקש או בקרדיט, תחליטו בהט. מגיע בטיל, אצלנו בהט. ושלא נדבר על מחיר. הט, מה שבא לך.
ניסן, חזרנו, אנחנו עדיין בעניין הזרים. אתה לא חושב אבל שלהשאיר שני זרים שלא בדיוק בתוכניות המקצועיות כרגע לפחות, ויושבים לך על עמדות די חשובות במכבי חיפה, זה לא פגיעה מקצועית?
לגבי נאואל אני לא ראיתי מספיק, וכולנו לא ראינו מספיק. את המעט שהוא שיחק בתחילת העונה, ברק זרק אותו כווינגר בק בצד שמאל, ושם הוא לא הצליח להוכיח את עצמו, כי זה לא התפקיד שלו. אני לא יודע אם שרי לא מגיע למכבי חיפה בזמנו, ומרקו שם אותו ווינגר, אם אנחנו לא רואים את אותה תוצאה.
שרי, בכל תפקיד שהיית שם אותו, גם בתור בלם לדעתי הוא היה מצטיין, אבל עזוב.
יכול להיות, אבל אני חושב שווינגר...
אל תשווה את נואל לשרי, אתה עושה עוול לשרי.
לא, אני לא עושה עוול, אני לא עושה עוול. ברור ששרי שחקן ענק. אני רק אומר, לפעמים אתה לוקח שחקן כמו פטצ'י גם במכבי תל אביב, בהתחלת הדרך שלו מיקמו אותו בתפקידים לא, ולאט לאט המאמן הבין איפה הכי נוח לו לשחק, והוא פרח. יש לזה המון המון דוגמאות לשחקנים ששיחקו. ניקיטה רוקביצה, הגיע גיא לוזון, גם עשה מנו ווינגר, מגן שמאלי, ומרקו בלבול שם אותו סנטר בתשע, איפה שהוא יודע לשחק, והוא פרח. זאת אומרת, לפעמים שחקן מסוים אצל מאמן בתפקוד לא, הוא לא מצליח, ועונה אחרי שמתפקדים אותו לתפקיד הנכון, הוא פורץ. לכן את נאואל אני כן הייתי נותן לו צ'אנס, לפחות עד ינואר.
השאלה מתי הוא חוזר, אבל ניסן, זה גם לא ברור.
זה שאלה אחרת, אני לא נמצא בצוות הרפואי של מכבי חיפה, אני לא יודע בדיוק מתי הוא חוזר. אמרו שהוא כבר התחיל להתאמן, ושיחק כבר באיזה משחק, מבחן אחד לפי דעתי.
ואז עצרו את הכל.
כן, אז אני לא יודע מה הסיפור שם. אם בריאותית הוא לא טוב, זה סיפור בפני עצמו. יש גם את פדראו שהוא... בריאותית לא טוב, זאת אומרת, יש פה איזה שלושה זרים עם סימן שאלה, זה נכון. מתוך שמונה, בוא נגיד, אם מכבי חיפה תפגע עכשיו זר בעמדת המגן הימני, וזר בעמדת הקשר האחורי, אני חושב שאלו שני התפקידים הכי משמעותיים.
אין ספק שזה מחזק אותה. אין ספק, אין ספק.
זה פשוט כי אין. אין שש בנמצא כרגע חוץ מעלי מוחמד, שהוא מרגיש בנוח שיש לידו מה שנקרא את הביג מן במרכז המגרש, ומגן ימני, עם כל הכבוד למלך, ויש הרבה כבוד, הוא עדיין לא ברמה שיכול להיות מגן ימני פותח במכבי חיפה, ולהביא אותה לאיפה שהיא רוצה להגיע.
אז מה עוד לדעתך חוץ מקשר 6 ומגן ימני צריך? או שאתה אומר קשר 6 מגן ימני, אני מבחינתי סגרתי את הבסטה.
קשר 6 מגן ימני, אם היה אפשר באמת להחליף אחד מהזרים באיזושהי סיטואציה, ולהביא כנף ימני ברמה גבוהה, אז אני חושב שזה הופך את מכבי חיפה לקבוצה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר חזקה, אבל זה נראה לי...
אבל עושה רושם שהוא מאוד בונה על חלילי, כאילו, יש הרגשה שהוא בונה עליו.
קודם כל זה טוב, אני חושב
שחלילי
הוא שחקן מוכשר, ראינו את זה במעט זמן שהוא קיבל, וגם בקבוצת הנוער, למרות שזה לא קנה מידה לבוא. הוא כישרוני מאוד, וזה לא מילה מגונה לתת לו לשחק, אבל עדיין אני חושב שמכבי חיפה צריכה את השחקן הזה בכנף ימין, אבל אם אני צריך לתעדף, אז מגן ימני וקשר אחורי, אלו העמדות הכי צועקות הצילו, ואלו מכבי חיפה חייבת להתחזק בהם.
אני רוצה לדבר איתך...
זה מה שיקרה בסוף.
כן, אני רוצה לדבר איתך על מרכז ההגנה, אני אגיד לך למה. תראה, סק בירידה, אין מה לעשות, אוקיי? אני לא יודע, יכול להיות שהשנה יחזור על עצמו, הוא עדיין בירידה. שון גולדברג גם חוזר אחרי פציעה מאוד ארוכה, ואתה רואה שקשה, וזה לוקח זמן להיכנס לעניינים, וזה עוד עשוי לקחת לעוד צד זמן. איסת, בלם עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, אבל גם נזרוק אותו עכשיו למים, ונגיד, הנה יש לנו פה את איסת בלם פותר, אני לא בטוח שזה נכון, ופדראו, שאתה אמרת כבר, תפרת ברך, יש עוד זמן, עד שהוא חוזר, לא מאמין שנראה אותו בכושר לפני תחילת נובמבר. וואלה, כל המרכז הגנה כזה מג'עג'ע.
אני מסכים איתך, זה לא רק מרכז ההגנה, זה גם צד ימין של ההגנה, זאת אומרת, כרגע חוץ...
לא, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שיהיה מגן ימני זר, אוקיי? אני מדבר איתך עכשיו מצבת הבלמים, שפה אני לא רואה שהולך להיות שינוי.
תראה, אני חושב, ואמרתי את זה גם לפני חודש, חודש וחצי, שהייתה את ההחלטה אם להשאיר את סירוטה או לא, אמרתי שאני חושב שליסה ביסד שחקן יותר טוב ממנו, אני להערכתי רואה בו תגלית העונה, השנה בכלל בליגה.
הלוואי? זו
דעתי.
הלוואי?
למרות שהוא כבר הסוג של תגלית בחדרה, אבל בקבוצה גדולה אם הוא יעשה את זה, אני חושב שהוא בלם עם עוצמות בלתי רגילות, עם מהירות, הגובה הנכון.
כובש שערים.
כובש שערים, בדיוק. אני חושב שהוא יעשה עבודה טובה במכבי חיפה. גם שון גולדברג, אני רואה אותו, שאני מקווה מאוד שיחלים מהפציעה, אני רואה אותו חוזר לעצמו. לגבי סק, זה העניין כמה המאמן יהיה חד עליו. כמה המאמן יקפיד עליו, בוא נגיד, כי ברק בחר די נתן לו לגנוב, וגם מסיידגו, ואנחנו מכירים את זה, זה לא רק סק, זה משהו במנטליות של השחקנים האפריקאים, שבורח להם האוטובוס, ואתה צריך לדעת למקד אותם, למרכז אותם. אין להם את המנטליות האירופאיות, את האירופאית, המשמעת העצמית.
אתה מדבר פה על בלם שנמצא פה כבר, זה מתחיל את השנה השלישית שלו.
אז זה בדיוק, זה מה שקורה. בעונה הראשונה והשנייה, בעונה הראשונה בדרך כלל הם יותר מפוקסים, יותר מרוכזים.
בעונה הרביעית, סליחה, לא השלישית.
עכשיו הוא מתחיל את העונה השלישית שלו. הוא הגיע בעונה של ליגת האלופות, עונה של דגו, נכון, אתה צודק.
עונה רביעית, כן.
עונה רביעית, אז השחקנים האלו ככל שעובר הזמן ומרגישים בקומפורט זון שלהם, זה בורח להם. אגב, זה גם באירופה קורה לשחקנים אפריקאים. אין להם מנטליות אירופאית, אין מה לעשות, זה לא טני, זה לא, אתה יודע, שחקנים אירופאים שבאים משמעת גבוהה ממדינות, אתה יודע, כמו סרביה, קרואטיה, מדינות של כדורגל. פה זה המאמן צריך לדעת לעשות את העבודה, כי את הפוטנציאל ואת היכולת כולנו מכירים, מבחינת פוטנציאל ויכולת סג, זה אחד הבלמים הטובים ביותר ששיחקו בליגת העל, שחקן בנבחרת סנגל, אין פה הרבה נכון, שחקנים מבחרת נכון. סנגל בליגה שלנו. אם המאמן ידע להוציא ממנו ולדעת לדרוש ממנו, אפילו על ידי סנקציות, לדרוש ממנו את מה שמגיע למועדון לקבל מהשחקן המסתכר הבכיר, כולם חושבים שזה סבא, סקו המסתכר הבכיר ביותר במכבי חיפה.
כמה יותר מסבא?
כי זה החוזה שנתנו לו.
לא, כאילו כמה יותר?
וואו. 50 יותר. אבל עדיין זה הזר הכי יקר בליגת העל. זה שחקן שמרוויח הכי הרבה כסף. בטח שהוא לא יוותר על חוזה כזה, הוא בשנת חוזה. ואגב, אם הוא רוצה שיחשבו בכלל על איכשהו להאריך לו את החוזה מעבר לשנה הזאת, אני מניח ששנת חוזה שלו הוא יהיה חייב לתת עונה גדולה, גם בשביל לקבל, אם לא במכבי חיפה, זה מקום אחר חוזה. אני דווקא שאני מסתכל על שער הליגה, על מכבי תל אביב, על באר שבע, על כולם, אני חושב שמכבי חיפה עם המגן הימני, החידה שלה עדיין תישאר חידת השוער.
זה בדיוק היה השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, קודם כל, מה אתה שומע? כי שומעים לא מעט דברים מתוך מכבי חיפה בנוגע לעמדת השוערים. ומי לדעתך יהיה השוער שיפתח במשחק מול ביתה ושריים?
כרגע אני חושב שזה יהיה ירמוקוב. אני כמעט בטוח בזה. למרות שאני, מפי מה שאני מבין, זה לא אבסולוטית ירמוקוב, וזה גרוע מאוד. כי העמדה היחידה...
אז אתה גם שומע את הדברים האלה, זאת אומרת, לא רק...
ברור, כמו כולם, כמו כולם, הדברים יוצאים החוצה. וברגע ש... אין בעיה, תודה מה? אתם מחליטים כיוף, תבואו, איך אומרים? כמו בשכונה, שיהיה לכם אומץ, שיהיה לכם ביצים, תבואו, תגידו את זה. תגידו כיוף הוא השוער הראשון, למרות שהבאנו את ירמוקוב. אל תסתתרו מאחורי מסכות. זאת אומרת, בגלל שדעת הקהל היא שלילית לגבי זה, אז אתם מפחדים להגיד את זה. אם כיוף הוא השוער הראשון של מכבי חיפה, תהיו מספיק אמיצים וכנים, כמו שהיה בעונה שעברה עם ברק בחר, לבוא ולהגיד את זה. ואז אני חושב שמכבי חיפה תהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה, כי בעצם אני חושב ההגנה של מכבי חיפה בעונה שעברה היא הייתה לא טובה, אבל לא ברמה כזאת שהיא צריכה לשבור שיא של כל הזמנים משנות ה-50.
מסכים איתך, וזה בטח של... לא היה רק באשמת כיוף.
לא, לא, אז אני אומר, ברור שלא, היא הייתה הגנה חלשה, אבל עדיין שוער שסופג שיא שלילי של מועדון עוד מלפני שהכדורגל היה מקצועני, לא אומר דרשני, הוא לא צריך לקבל את האימון לעוד עונה להיות שוער ראשון, ואם ירמוקוב הוא לא מספיק טוב, אז אולי עשינו פה טעות. אולי היו צריכים להביא שוער בכיר יותר, היו צריכים להביא פה משהו שבאמת יבסס את עצמו. אני מאוד מאוד מקווה שזה באמת ירמוקוב ושהוא שוער טוב. אני לא ראיתי אותו משחק עדיין חוץ למשחקי המבחן האלו שהם לא קנה מידה לכלום. נגד ביתר ירושלים צריך לראות
זה חד משמעית לא קנה מידה, זה להתחיל לשפוט אותם מהמשחק מול ביתר ירושלים, חד משמעית.
בדיוק, לראות אותו מול 30 אלף צופים, אני מניח שזה תהיה כמות הקהל בסמי אופר, כל המנויים יגיעו.
זה קצב שונה כבר, זה קבוצה שבאה לתקוף, זה אחרת לגמרי.
בדיוק, זה יראה אחרת לגמרי, זה עם ההרכב הראשון, ואני מקווה מאוד ש... מכבי חיפה יש פה משימה, היא חייבת להפיל הקונפרנס ליג, יש לה הגרלה יותר מסבירה. וזה פה הרבה כסף מדובר, כן?
נכון.
קונפרנס ליג, זה הכנסות של באזור ה-4 מיליון יורו.
מעריך שהפעם היא תעבור את השלב הראשון קצת יותר בקלות, אחרת היא באמת בבעיה.
אנחנו יודעים
כבר
את ההגרלות גם בהמשך, כל ההגרלות עד שלב הפלי אוף הן הגרלות סבירות, שלא לומר נוחות, אבל למדנו כבר מהעונה שעברה שאין דבר כזה הגרלה נוחה, שצריך לא להקל ראש בשום יריבה, אבל מכבי חיפה זה ייתן לה איזשהו בלנס לעונה, אם היא תעפיל לקונפרנס ליג, זה ייתן ביטחון.
וגם אם היא תעבור את ביתר לא פחות חשוב לדעתי, זה ייתן לה קנה מידה מאוד גדול, איפה היא נמצאת נכון לעכשיו. ניסן קניאס, אנחנו חייבים לסיים. וואלה, תמשיך ליהנות ביוון. אתה אומר מחר, בוא נראה אם מחר באמת אתה חוזר.
מחר אני חוזר, ויום שישי אני לצדך בעזרת השם בפאנל, ונתנה.
יאללה, מצוין. ניסן קניאס, תודה רבה. ביי ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
אנחנו חזרנו עם פינת הווינר שלא הייתה לנו כבר כמה שבועות.
הייתה פגרה, מה נעשה, תומר?
קודם כל, צהריים טובים לנופר גאון שלו.
צהריים טובים, תומר לוי.
נו, שמחה לחזור עם הפינה?
חד משמעית.
נראה לי שיש לך היום פה וואחד משחקים לתת לנו.
כן, אחרי פגרה כל כך ארוכה של הכדורגל הישראלי, הוא סוף סוף חוזר. מכבי תל אביב האלופה פוגשת את הפועל באר שבע זוכת הגביע למשחק אלוף האלופים, כשהמנצחת גם תזכה בתואר הראשון של העונה, וכמובן תעפיל לחצי גמר גביע הטוטו. מכבי תל אביב מגיעה עם בסיס שחקנים די זה לעונה הקודמת, אבל עם כמה עזיבות די משמעותיות, הגדולה שביניהם זה זהבי, יש את קניקובסקי ובן אוברהם ששניהם גם.
עידן נחמיאס, יש לו חסר.
בדיוק. מנגד, הפועל באר שבע, אחרי תיקו מאופס במשחק הראשון של מוקדמות הליגה האירופית, וגם הם בסגל יחסית מצומצם, כשהחיסרון המשמעותי ביותר הוא קנגאווה שפצוע.
כן, אבל הם יבואו בהרכב משני, כי יש להם משחק ביום חמישי. זה קצת פוגע בסיכויים שלהם.
זה גם משחק בחמישי שהיה, וגם עוד משחק ביום חמישי הקרוב. אבל אחלה ניסוי כלים לשתי הקבוצות במשחק רציני ראשון ברמה יחסית גבוהה.
הנה, אני כבר אומר לך פנדלים.
כן? תראה, את היחסים. מכבי תל אביב מקבלת יחס של 1.75, תקו 3.45, ובאר שבע יחס של 4. אני מניחה שההפרשים האלה זה בגלל המשחקים של באר שבע.
ועדיין ההפרשים האלה נראים לי קצת עזועים. אני אומר, נזכיר, סופרקאפ אין למעשה הערכה, זאת אומרת 90 דקות וישר ניגשים לפנדלים, זה גם נחשב למעשה, מעבר לזה שזה על תור, זה גם רבע גמר גביע הטוטו, נחשב? כן. כלומר, מי שמנצחת פה מעפילה לחצי גמר, אני אומר תיקו ופנדלים.
תיקו ופנדלים, אני... בוא נלך על הפתעה, באר שבע. כאילו, לפי היחס זה הפתעה, אבל...
יאללה.
היחס. נמשיך עם גמר גדול נוסף, הפעם של אליפות העולם למועדונים, פעם ראשונה שהטורניר הזה מתקיים, והנה הגמר שלו הגיע סוף סוף. צ'לסי תיפגש עם פריס סן ז'רמן. נתחיל עם הנציגה האנגלית, שעד כה לא ממש פגשה היריבה שהיא מעליה בדרך, ככה שאת הדרך שלהם לגמר הם סללו די בקלות. מנגד מגיעה הצרפתים, זוכה הליגה, ליגת האלופות, בכושר מטורף. פירקו 4-0 את ריאל מדריד בחצי הגמר, אז ככה שפריס סן ז'רמן פייבוריטית מובהקת למשחק הערב. וגם היחסים מראים את זה, צ'לסי עם יחס של 4.90, תיקו 3.90 ופריז 1.40. יאללה, לא יודעת אם איך
שאלה באיזה
נגד...
הפרש זה ייגמר.
זהו.
פריז סן ז'רמן אבל, כן.
גם לדעתי פריז היא נראית בלתי ניתנת לעצירה. לעבור ליורו אנשים, מפגש מסקרן בבית ד', צרפת נגד הולנד. הצרפתיות מגיעות למשחק אחרי שני ניצחונות מרשימים, מובילות את הבית ורוצות לסיים את העבודה הערב, להפיל לשלבי ההכרעה. מולן, ההולנדיות, פתחו את הטורניר עם ניצחון מרשים, אבל משחק
כן,
לאחר
הם ניצחו את אנגליה, אני חושב.
הם התרסקו נגד האנגליה, 4-0 קיבלו אוקיי. מהאנגליה. הולנד מקבלת יחס של 3.70, תיקו 3.40 וצרפת 1.65. יש לי הרגשה שזה ערב כזה של צרפת, אתה יודע, גם
צרפת,
פריז
צרפת, צרפת.
וגם בנשים.
צרפת.
ונסיים עם גמר הווימבלדון של 2025, שמפגיש בין יאניק סינר לאיטלקי, מדורג ראשון בעולם, לקרלוס אלקראז הספרדי, אלוף השנה שעברה. סינר עלה לגמר אחרי ניצחון סוחף על ג'וקוביץ' בשלוש מערכות, בעוד אלקראז עבר את טיילור פריץ ברב, בארבע מערכות קרביות. אלקראז נחשב בין הרבים לפייבוריט, בגלל שיש לו ניסיון וזכייה קודמת, אבל סינר האיטלקי מגיע בסי, ומוכן לקרב על התואר הראשון שלו בווימבלדון.
קודם כל נגיד שיאניק סינר ואלקראז, לפני חודש, חודש וחצי, היו בגמר רולאן גארוס על חמר, שזה ווימבלדון למעשה זה שני הגרנד סלאמים הכי נחשבים שיש, מתוך הארבעה. סינר הוביל עליו 2-0 במערכות, ואלקרז ניצח 3-2 ולקח את התואר. הוא גם אלוף ווימבלדון הנוכחי.
היחסים שלהם זה עם שניהם מקבלים 1.65. אז זה כאילו...
אני מקווה שאלקרז ייקח, אני מת עליו. כזה? הוא גם כזה חי כזה, והשני הוא כזה כמו צנון, איטלקי כזה. הוא לא כזה יותר מדי, הכל אצלנו נורא מונוטוני כזה, למרות שהוא שחקן אדיר, כן? אני מקווה שאלקרז ייקח, אני הולך עם אלקרז.
אני אלך איתך גם, פשוט כי אתה מבין בזה יותר.
או שיהיה פנדלים, אני לא יודע.
מה קורה באמת במצב כזה? אין דבר כזה.
אין דבר כזה. עשו גם שינוי, כי היה איזה משחק, שבווימבלדון היה נהוג שמערכה חמישית, אם יש שוויון 6-6 במשחקונים, אז רק שמי שמנצח במערכה החמישית בהפרש של שני משחקונים, הוא מנצח. והיה איזה משחק אחד שנמשך, אני חושב, איזה יום וחצי. סיפור וואו. ידוע, כי לא הצליחו. עכשיו תקנו את זה לדעתי, ויש שובר שוויון גם במערכה החמישית, ומי שמגיע ראשון ל-10, 10 נקודות, כאילו הוא המנצח. גם פה זה יכול עוד לקחת קצת זה, אבל בהחלט שינוי מרענן. יהיה משחק אדיר, אדיר, מתחיל היום בשעה 6.
מה אתה הולך לראות?
אני אתחיל, אני אתחיל עם הטניס עד 7:30, 7:30 אני אעביר לסופרקאפ, ואני כבר אומר לך שיש מצב שיגמר הסופרקאפ, ואני עדיין יוכל לחזור לטניס.
וואו.
אני כבר אומר לך, קחי את זה בחשבון.
טוב, תודה, תומר.
תודה לך, ביי ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
רדיו חיפה.
עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו, האמת, בשביל לסכם את התוכנית הקדושה הזו שהייתה לנו. נחזור כמובן על משחקי היום, סופר קאפ, נקרא רבע גמר גביע טוטו, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד ב7:30, ויש לנו גם את גמר ווימבלדון היום שמתחיל בשעה 6, אלקרז נגד יניק סינר האיטלקי, מדורג ראשון נגד מדורג שני, גם זו צריכה להיות הצגה, וכמובן הפינאלה בערוץ הספורט, גמר גביע העולם לראשונה בארצות הברית, צ'לסי מול פריס סן ז'רמן הפייבוריטית. ובכל מה שנוגע למכבי חיפה, אז כמובן כל ההכנות לקראת המשחק ביום שבת, המשחק הרשמי הראשון נגד ביתר ירושלים, כמובן האם זה יהיה באמת מיוק שיעמוד בשער, האם זה יהיה שריף קיוף, ומי עוד מהשחקנים יחתמו במכבי חיפה עד סוף השבוע, קשר שש, מגן ימני זר, עוד חלוץ, ומה קורה עם עתידו של גיא מלמד, על כל זה ועוד דיברנו, ונמשיך לדבר במהלך השבוע הקרוב. תודה רבה לאור מאיר, תכנן שידור שלנו על הדיגיטל, אור כוחן ורון בוסקילה, הפקה ועריכה, נופר, גאון, שלב. אנחנו נהיה פה גם מחר, ונסכם את כל היום הגדוש הזה, את כל התוצאות מהמשחקים שיש היום.